שלום. בשיעור האחרון ניסינו לבדוק את מעשה הקידושין שנכלל בביטוי של המשנה, האישה נקנית, ובטיבו של קניין, טיבה של זיקה של הבעל לאשתו. ניסינו לעמוד בהיבטים שונים, במשמעויות שונות של הטיב הזיקה הזאת. היום נמשיך בעניין הזה, אבל ראשית לכל אני מבקש לפתוח את דברנו היום בדיון בשאלה מה משמעות הביטוי קניין בכלל. בדרך כלל נוהגים להבין קניין כפעולה של רכישת בעלות על חפצים, ונוהגים לומר שבהשאלה משתמשים לזה, משתמשים בזה גם לקניין של אישה וכיוצא בזה. ואני מבקש להעלות רעיון בכיוון קצת הפוך, ואסביר את כוונתי ואת דבריי. הביטוי קניין, כפי שהוא מופיע בתורה, בפעם הראשונה קניתי איש את השם. נדמה לי שיסוד מושג הקניין במהותו הוא יצירת זיקה. קניתי איש את השם. אדם שיוצר זיקה עם אדם אחר, ושזה הביטוי היסודי, יכול אדם ליצור זיקה עם חפץ, יצירת הזיקה, דווקא הזיקה הבין אישית, הזיקה של האדם עם אותו חפץ, שהוא אותו חפץ או אדם, לא, אישיות, לא משנה כרגע את מה הוא נשוא הקניין, אבל מהלך הקניין הוא יצירת זיקה. אם כך, אני מבקש להציע כיוון הפוך, דהיינו שהביטוי קניין בתהרתו הוא ביטוי של יצירת זיקה, ועד רבה המקור הוא בקניתי איש את השם, דהיינו דווקא קניין אישה הוא הקניין היסודי, ובעקבותיו באים חזל ומשתמשים מאותו מושג מושאל גם על קניין חפצים. ומכאן כמובן מודעה רבה למהותו של קניין חפצים, שקניין חפצים אינו רק עוד שליטה של אדם על חפץ וכולי והרבות רכוש, אלא יכול להיות שיש כאן איזושהי גם אמירה עקרונית של חזל, שכשאדם רוכש חפצים, שזה לא יהיה לחושנות לשמה, אלא כל דבר שאדם קונה, שיהיה לו איזה שם סנטימנטים, איזושהי זיקה אישית לאותו חפץ. דיינו, דווקא מקניין האישה נלמד על קניין החפצים ולא להפך. ואם אנחנו צודקים בכיוון הזה, הרי כל הקונוטציות והתחושות שיש בנוגע למושג הקניין ביחס לאישה, כמובן אמורות להיעלם, ועד רבה, המושג של קניין הטהור הוא המושג של יצירת הזיקה, אותה זיקה פנימית שבין שני אנשים, ש... הפיתוח של התפיסה הזאת מגיע, מדרגל עד לכל החפצים, ועל פי זה כמובן, אם אנחנו צודקים בזה, אז מובן מאוד המבנה של מסכת קידושין, של הפרק הראשון שעוסק בפרק הקניינים, הוא כמובן הפרק שפותח בקנייני האישה, ולאט לאט יורד מקנייני האישה, שהוא הקניין הטהור ביותר, ועד הקניינים הפלסטיים שקשורים לחפצים וכו', כפי שסדר ומבנה הפרק מוביל. כמובן, החלק השני של הפרק עוסק בקנייני הרוח וקנייני העולם הבא, כפי שכבר עמדו על כך הרבה מן המפרשים. תראו למשל את פני יהושע בפירושו למשנה בדף כ"ט עמוד א', שבעצם פותח את חציו השני של הפרק, פרק הקניינים במסכת קידושין, ששם שואל פני יהושע מה עושה מצוות משנת כל מצוות הבן על האב וכו', ויש לתמוע מה עניין משנה זו במחילתין, במסכתנו. ואז הוא אומר, אחרי שהוא נתן תשובה אחת שלא ניכנס אליה עכשיו, ועוד נראה דרבנו הקדוש, לאחר שסידר כל קניינים שבעולם במה נקנים, ושיש הילוק בכמה דברים בין קניין האיש, קניין האישה, כגון היידרש מחילתין וכו', וכל זה בקנייני העולם הזה, חזר לפרש קניין העולם האמיתי לעולם הבא, שלא נקנה בשום דבר מהקניינים הקודמים שקונים קנייני העולם הזה, אלא בשכר קיום המצוות כדאיתא וכו' וכו'. אז על פי הכיוון הזה, אם נניח שהפרק הזה, פרק הקניינים, עוסק בקנייני העולם הזה מולו קנייני העולם הבא, אז גם בקנייני העולם הזה הוא מתחיל בפסגת הקניינים שבדבר המקורי ביותר, שהוא יצירת קניין וזיקה שבין איש לאשתו, וממנה כמובן משתלשלים אל הקניינים האחרים, שגם הם בעצם צריכים להיות מבוטאים באיזו זיקה נפשית ופנימית, ולא סתם שליטה על רכוש וכיוצא בזה. טוב, כאמור, זאת נקודה אחת שרציתי להבהיר ולהשלים בקשר לתמונה של מהות הקניין. ומכאן אני עובר לעסוק בדרכי הקניין של הקדושין עצמם. ופה אני פותח במשנה בקידושין, משנה שפותחת את המסכת. האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים. נקנית בכסף, בשטר ובביאה, וקונה את עצמה בגט ובמיטת הבעל. שלוש דרכים האישה נקנית, כסף, שטר וביאה. ועל כך יאמרו לנו בירושלמי קידושין בתחילת המסכת, קיני מתניתין, כן היא משנתנו, או בכסף, או בשטר, או בביאה. דהיינו, הירושלמי מבקש להוציא מלב הטועים שיכולים להעלות על דעתם שמה הדרך לקדש אישה עוברת דרך שלושת הדרכים האלה במצטבר. דהיינו, צריכים לקדש אישה גם בכסף, גם בשטר וגם בביאה. על כך בא ירושלמי ואומר, כן היא משנתנו, זהו הפירוש הנכון משנתנו, או בכסף, או בשטר, או בביאה. וירושלמי מסייע דבריו בברייתא שהוא מביא, ותענה רבחיה, כן, לא סוף דבר בשלושתן, אלא אפילו באחד מהן. אז אם כן, הירושלמי משקף פה איזושהי מחשבה, שיכלה לעלות על הדעת, שאולי כדי לקדש אישה צריך גם כסף, גם שטר וגם ביאה. זאת שאלה מעניינת, למה שאלה לדעתנו לצריך את שלושתם? ואם כך, גם בין הווה אמינא לבין המסקנה. מוכרחים לומר שכיוון דומה יש לנו גם בבבלי בנוגע לקידושי כסף וביאה, שהגמרא אומרת אולי אנחנו חושבים שצריכים את שניהם, כי ייקח איש אישה ובעלה, כי ייקח זה לקיחה בכסף ובעלה בביאה, ויכול להיות שהם צריכים את שני האלמנטים האלה. הגמרא כמובן אומרת שאין צורך בשניהם. בירושלמי יש פה דיון כמובן רחב יותר, של שמה היה מקום להעלות על הדעת שיש לקדש אישה בכסף ובשטר ובביאה, ולמסקנה או בכסף, או בשטר, או בביאה. והשאלה היא, כמובן, כמו שאמרנו, על מה מבוססת אותה הווה אמינא של להצריך את שלושתם, למה שנחשוב שצריך את שלושתם. ובכן, נדמה לי שאם אנו באים לעסוק בדרכי הקידושין, צריכים להבין מה קורה בתהליך הקידושין, מהן ההתרחשויות שקורות ומתרחשות, ובהתאם לזה לראות איך הקניינים או איך דרכי הקניין השונות פועלות בעניין הזה. ונפתח לכאורה בכל תהליך של קידושין מתרחשים שלושה דברים. דבר אחד, קורה משהו בתחום הממוני, קורה משהו בתחום של האישות, וקורה משהו בתחום של האיסור. אפרט. קודם כל, קורה משהו בתחום הממוני. ברור לנו שבתהליך הקידושין, בוודאי כשהם מבשילים אל שלב הנישואין, זיקת בעל ואשתו יש לה גם זיקה ממונית. זיקה ממונית במובן הפשוט של, בוודאי לשיטות הסברות ששאר וכסות, מזונות וכסות דאורייתא, אני למשל אומר הרמב״ם בתחילת פרק י' ב' מלכות אישות, הרמב״ם כותב שם כך: כשנושא אדם אישה בין בתולה, בין בעולה, בין גדולה, בין קטנה, אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת, יתחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. יש כאן עשרה חיובים שהבעל מתחייב לאישה, ארבעה דברים שבהם הבעל זוכה מן האישה. מרבית החיובים והזכויות קשורות לדיני ממונות, ועשרה שלושה מן התורה, ואלוהן הרמב"ם מונה: שאירה כסותה ועונתה, שאירה אלו מזונותיה, כסותה כמשמעו, עונתה לבוא עליה כדרך כל הארץ, והשבעם דברי סופרים וכולם תנאי בדיניהן, האחד מהם עיקר כתובה, השאר נקראים תנאי כתובה, ואלוהן לרפותה, לבדותה, לקוברה, להיות מנזונת מנכסיו כל זמן אמנותה, להיות בנותיה מנזונות מנכסיו, להיות בני הזכרים מנו לשום כתובתם וכו'. כפי שאנחנו רואים כאן, 90% מן הדברים כאן, למעלה מ-90%, כן, 90% בעצם, קשורים לענייני ממונות. דבר אחד בלבד קשור, מנותק מענייני ממונות כמובן, והוא עונה. כל השאר זה חיובי ממון של הבעל לאשתו, גם חיוב רפואה, גם לא נראה אותו כחיוב ממון, אבל עדיין כדי לרפותה הוא צריך להשקיע ממון, ולבדותה זה גם כן פדיון, להשקיע כסף בשביל לבדות. כל הדברים הללו הם בעצם חיובים ממוניים. וגם אותן ארבע זכויות שהוא זוכה בה, גם הן כולן שויכים לתחום הממוני: מעשה הדעה שלו, מציאתה שלו, אוכל פירות נכסיה בחייה, וכמובן אם מתה בחייו יירשנה, והוא קודם לכל אדם בירושה. אז אם כן, ודאי קורה תהליך כאן של יצירת זיקה ממונית, מערכת יחסים ממוניים שבין בעל לאשתו. עכשיו, יהיו כאלה שיתענו שמה אתה בכלל מתחשב בדברים הללו, ולא לשיטות שסוברות שגם כסות ומזונות הם רק מדרבנן, בעצם מדאורייתא לא קורה שום דבר בתחום הזה. אני בנקודה הזאת איני מסכים, כי זאת לא השאלה אם פורמלית יש זכויות ממוניות או חובות ממוניות בין בעל לאשתו ברמה ההלכתית הצופה. ברור לי שממהותם של נישואין זה יצירת זיקה שקשורה גם לתחום הזה. וזה לדעתי ממהות הנישואין של ניהול משק בית משותף. נכון הוא שיכול להיות שאפשר שכל אחד יתנהל לעצמו באיזשהו מסלול נפרד. אבל אנחנו יודעים ממשניות המדיר, שגם מי שמדיר הוא חייב לאכול את מלילי שבת ללילי שבת וכו'. בוודאי יש ביטויים ממוניים למציאות הזאת של נישואין. חלק מן הדברים שאישה חייבת לעשות לבעלה בבית, בלידות מסוימות, גם אם היא אומרת אין נזונת ואין עושה, מן הדברים האלה אינה נפטרת. כמובן כל מלאכות הבית, טוחנת, מכבסת, עופה וכו', אלה דברים שיכול להיות שהיא צריכה לעשות בבית. בכל מקרה יש דיונים על זה, מחלוקת אמנם בראשונים בעניין הזה, אבל אני חושב שהנקודה המרכזית, ברור הוא שממהותם הטבעית של נישואין זה שיש מתקיימות זיקות ממוניות. אז המציאות החריגה הזאת של כל אחד מתנהל בצורה נפרדת, שכל אחד אוכל לבדו או משהו כזה, היא כמובן לא המציאות הטבעית והבריאה של העניין. אז גם אם נאמר שאין חיוב מדאורייתא ליצור איזושהי לבעל לזון את אשתו, הרי ודאי זה המצב הטבעי של קיום הדברים הללו. וגם מי שאומר שזה דרבנן, יכול להיות שאומר שהחיוב הפורמלי הוא מדרבנן. ברור לי שהרעיון הבסיסי הוא דאורייתא, כמו שגם הזכרנו פעם או פעמיים בעניין הכתובה, שגם היא לדעתי הרעיון הבסיסי של הכתובה הוא ודאי קיים כבר בתורה. כמובן חכמים עיצבו אותו בצורה שעיצבו אותו. אז כאמור, בתאריך הקידושין נישואין קודם כל מתרחש ונוצרת זיקה ממונית ברורה בין בני הזוג. בצדה נוצרת גם זיקה של אישות. זה דבר פשוט, על ידי הקידושין והנישואין שבו בעקבותיהם, כן? הרי יש כאן זיקה של אישות שבין בעל ואשתו, הרי הם איש ואישה, וכשיבואו לכלל קרבה ממש, הרי הם יהיו שערי בשר ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זהו תהליך שני. תהליך שלישי שקורה בתהליך הקידושין והנישואין, הוא כמובן התהליך של יצירת האיסור. הדבר הזה יכול לבוא בינינו יותר בולט, בצורה בהירה יותר, כן? זה דווקא מזה של גופו של גט, הרי את מותרת לכל אדם. אז זה בגירושין, זה התהליך ביסודו, הוא תהליך של התרת האישה לעולם. כשבתהליך הקידושין, כמובן, התהליך הוא של, התהליך של יצירת איסור של האישה לעולם. כן, בתהליך הקידושין הרי הוא אוסר אותה על כל העולם. אני מזכיר בהקשר הזה את דברי התוספות בתחילת קידושין בדף בית עמוד בית, שם כשהגמרא שואלת שיש לישנה דאורייתא שזה קניין ולישנה דרבנן שזה קידושין, שואלת הגמרא ומה היא לישנה דרבנן? מה המשמעות של לשון חכמים שמשתמשים בלשון קידושין ביחס לבעל ואישה? דאסר לך ולעלמה כהקדש. זאת תשובת הגמרא. ולכך אומרים את תוספות שם, דאסר לך ולעלמה כהקדש, והרי את מקודשת לי, כלומר להיות לי מקודשת לעולם בשבילי. כמו הרי מקודשים לשמיים, להיות לשמיים. לפי הפירוש הזה, הרי את מקודשת, הרי את קדושה, אסורה לעולם, בגללי. ופשטה דמילתא, בפירוש שני, אומרים את הסוד שם, מקודשת לי, מיוחדת לי, מזומנת לי. כן? ובמה דמתייחדת, היא נאסרת לכל. דהיינו, שבזה שאת מיוחדת לי, ממילא את אסורה לכל העולם. השאלה היא האם מושג הקידושין הוא המושג של האיסור שמאפשר את האישות? או שזה המושג של האישות, הרי זה מקודשת לי, מיוחדת לי, ומתוכה נובע האיסור, והשאלה היא האם האיסור נובע מהאישות, האישות נובעת מן האיסור, אבל ברור שיש כאן גם אלמנט של אישות, גם אלמנט של איסור. אם כך, אם נסכם את הדברים בעיקרון, קיבלנו למסקנה שבעצם, שבתהליך הקידושין מתבצעים שלושה תהליכים. תהליך ממוני, תהליך איסורי ותהליך של אישות. לכאורה אם כך, יש בהחלט מקום להעלות על הדעת שגם בתהליך הזה של הקידושין נבצע אותו בשלושה דרכים, דהיינו שנבצע את כל הדרכים, כיוון שאפשר שעלה לדעת שכל אחת מן הדרכים האלו בעצם פועלת בזירה מסוימת, באחת מן הזירות האלה שהזכרנו עד כה. ובאופן טבעי, פשוט הוא לראות את הזיקה בין קניין כסף, זה שאישה נקנית בכסף, לקנייני הממון, או ליצירת הזיקה הממונית, וביאה כמובן בזיקת האישות, וזה פשוט, והשטר הוא יוצר את זיקת האיסור. כאן זה דבר שצריך קצת יותר הסבר, אבל לדעתי גם זה בולט. שטר קידושין נלמד משטר גירושין, ויצאה והייתה, מה אישה מתגרשת בשטר, אף מתקדשת בשטר, ועיקרו של שטר גירושין, כן, עיקרו של גט, הרי את מותרת לכל אדם, וממילא אם הגט בא להתיר אותה לעולם, הרי שטר הקידושין כמובן בא לאסור אותה לעולם, ואז אם אנחנו צודקים, אז קיבלנו פה שיכול להיות שכדי לקדש אישה נצטרך גם לקדש אותה בכסף כדי ליצור את הזיקה הממונית, וגם לקדש אותה בשטר כדי ליצור את הזיקה האיסורית, וגם לקדש אותה בביאה כדי ליצור את זיקת הממונית. הישות. זה מה שאומר ירושלמי, לא סוף דבר בשלושתן, שהיה עולה על דעתנו, שזה באמת יהיה בשלושתן, אלא אפילו באחת מהן. וכאן כמובן, לאחר שלכאורה השתחרנו, שהיה ראוי לקדש את האישה בשלושת הדרכים כאחד, אז הבא הירושלמי, ואומר לנו, די אפילו באחד מהם. ולדעתי, כאן אפשר לומר, המשמעות של זה היא שלמסקנה, קשה לומר שלמסקנה אין לנו שלושת המרכיבים האלה בקידושין, לדעתי שלושת המרכיבים האלה ודאי קיימים, על זה אין ויכוח. ונדמה לי שלמסקנה צריך לומר שאישה נקנית בכל אחת משלושת הדרכים, אבל שאולי כל אחת משלושת הדרכים עושה את שלושת המרכיבים האלה. זה ודאי אפשר לומר. השאלה היא האם גם למעשה, ופה נקודת ההתלבטות, האם למעשה אנחנו יכולים לבוא ולומר שבמישור המעשי כבר אין הבדל באיזה דרך קידושין אתה נוקט, בין אם אתה נוקט בכסף, בשטר, בביאה, אתה עושה בעצם את שלושת הדברים הללו. או שמה יש מקום לומר שגם למסקנה, אף על פי שזה נכון שבכל אחת מהן אתה עושה את שלושת הדברים הללו, יכול להיות שיש הבדל, באיזה דרך קניין אתה בוחר לנקוט, ונסביר את דברינו. נטייתי לחשוב שגם אם אני מסתפק בדרך אחת של קניין, זה לא בגלל שאין הבדל במהות הקניין בין שלושת הקניינים, אלא נדמה לי זה בגלל שהתפיסה שלנו היא שכיוון שאין קידושין לחצאין, אז ברגע שאתה נוקט בפעולה אחת, הרי גם היסודות הנוספים נגררים אוטומטית בעקבותיה. דהיינו, אפשר שגם למסקנה קידושי כסף הם קידושין בכסף דווקא. וזה פועל בזירה הממונית בעיקר. אבל הנקודה היא שכיוון שאין קידושין חצאין, ברגע שנוצרת זיקה ממונית, הרי נגררות בעקבותיה אוטומטית גם זיקת האיסור והאישות. אותו דבר אם אני קדש בשטר, אז אני מתחיל ביסוד האיסור, ואני מגלגל משם לדברים אחרים. כך נראה לי, ונראה לי שהדבר הזה יותר נכון, יש מקום להביא לזה גם כמה וכמה ראיות, שלא נעריך בהן עכשיו. אגב, מי שמעוניין להרחיב בכיוון זה, שאני כרגע רק רומז אליו ולא מפתח אותו לגמרי, אבל מי שמעוניין להרחיב בזה, מוזמן להסתכל בספר מסעת משה. על מסכת הקדושין של הרב משה חברוני, שהיה ראש ישיבת חברון בירושלים. והוא, למיטב זיכרוני, לא נמצא כאן לנגד עיניי כרגע, אבל למיטב זיכרוני, הוא גם כן מפתח את הכיוון הזה בצורה משמעותית, וגם מביא כמה ראיות לנקודה הזאת. אני אבקש כאן רק להביא ראיה מכיוון אחר, לכך שיש חשיבות ללשון שאותה נוקטים, או לדרך הקניין שאותה נוקטים, אם בירושלמי מתייחסים בדרך כלל לשלושת הדרכים האלה של הקניין, כסף, שטר וביאה, הרי בבבלי, לאורך כל הסוגיות, לאורך כל הברייתות שמובאות, יש לנו אותו רעיון, אבל פחות מהצד של דרכי הקניין, כמו בצד של לשנות הקידושין. אם ניקח למשל את הברייתא בדף ה' עמוד ב' בקידושין. הברייתא, שהיא בעצם התוספתא שם, אומרת שם כך, תנו רבנן, כיצד בכסף? נתן לה כסף או שווה כסף ואמר לה, הרי את מקודשת לי, הרי את מאורסת לי, הרי את לי לאינטו, הרי זו מקודשת. אבל היא שנתנה ואמרה היא, הרי אני מקודשת לך, הרי אני מאורסת לך, הרי אני לך לאינטו, אינה מקודשת. אנחנו שמים לב כאן שכל הזמן הברייתות מדברות על שלושה לשונות עיקריים, או שלוש לשונות עיקריות בנוגע לקידושין. הרי את מקודשת, מאורסת, הרי את לילינטו. ולא ניפלא אם שלושת הדברים האלה, שלושת הדרכים האלה, בעצם ביסודן הם יונקות מאותם שלושה יסודות שדיברנו קודם. נקלו לראות הרי את לילינטו שזה מתקשר עם יסוד האישות, ונקל הוא לראות ש... אולי פחות נקל, אבל סביר לראות את הרי את מקודשת לי כפועלת בתחום האיסור, אסר לה אכולי אלמה כהקדש, כפי שגמרא בעצמה אומרת, והרי את מאורסת לי, נדמה לי על פי זה, יותר קשור לצד הקנייני, בקנייני הממון כמובן. ואם אנחנו צודקים גם בעניין הזה, וזה אני אומר שוב, אנחנו רואים כאן בצורה ברורה ובהירה בברייתא, שכל הזמן שלושת הלשונות הם אלה שחרוזות כאן ומוזכרות כאן. אז כן, יכול להיות שאותו רעיון שאמרנו בירושלמי בנוגע לדרכי הקניין, אולי יש מקום להעלות אותו גם בנוגע ללשונות הקניין. ואכן בסוגיה אחת לפחות אנחנו רואים בתוספות שהם בעצמם ערים לכך שיכול להיות שיש הבדל באיזה לשון אדם מקדש לגבי הלכה מסוימת. הגמרא כאן בקידושין בדף זין דנה בשאלה של האם, מה קורה לאדם שקידש חצי אישה. אמר לה, חצייך מקודשת לי. כן? אז הגמרא דנה בזה. באחד השלבים בדיונים הגמרא, הגמרא שואלת למה לא נגיד שאומנם הקידושין יחולו על אותם חצי, על אותו חצי אישה, ומשם ואילך תהיה התפשטות של הקידושין. מצאנו דוגמה לזה בהקדש. בהקדש מצאנו שאם אדם מקדיש את ראש הבהמה, או כל איבר אחר שהנשמה של הבהמה תלויה בו, כן? אזי אפילו אם יקדיש רק את הראש או רק את הלב, אז הקדושה מתפשטת אחר כך על כל הבהמה. אז רעיון מעין זה הגמרא רוצה להציע גם בעניין קידושין. ועל זה אומרים שם תוספות, דיבור מתחיל ונפשטו קידושי בחולה בתוספות בדף זין, אומרים שם התוספות, בתחילה הם מתקשים בכלל איך אפשר ללמוד מהתפשטות ההקדש של קדושת הבהמה, ששם כתוב בפירוש פסוק בתורה תכתיב כל אשר ייתן ממנו להשם, וגבי אישה הרי לא כתיב אקראי, שואלים את הסוד. ואם כן מה יפרי, חלו דמו להדד. ועונים את הסוד שם כך, ונראה שלכך דקדק רשי ופרש, דה מקודשת בלשון הקדש כאמר לה. וכדאמר ברש פירקין, דאסר לך ולעלמה כהקדש, שעשה אותה כהקדש, שאדם עושה אותה כהקדש. לפיכך יש להיות דינה כהקדש. אבל אם היה אומר מאורסת או חד מהנו לשני דלאל, על זה לא היה מקשה. מה שאומר בעצם גם התוספות, זה החידוש הגדול שלהם, שכל הסוגיה בקידושין בדף זין שעוסקת בהתפשטות הקידושין, זה רק אם הוא נוקט את לשון קידושין, שאז הוא פועל באיסור, ואיסור דרכו להתפשט. אבל בעלות ממונית אינה מתפשטת. אם אדם בעלים על חצי, אז בעלות שלו לא מתפשטת על השאר. ויתכן אם כן, שבעצם, גם כאן אנחנו רואים, שזה לא סתם שיש שלושה לשונות אלטרנטיביים. אדם יכול להגיד, הרי את מקודשת, הרי את מורסת, הרי את לינטו. זה נכון שאדם יכול לקדש בכל אחד מהלשונות האלה. אבל כשאדם מקדש בכל אחד מהלשונות האלה, כל לשון בעצם פועלת בצורה ישירה ב... במתחם או בתהליך של הקידושין שמתאים לה. לשון קידושין פועלת באיסור, לשון אטלי לינטו פועלת באישות, ולשון הרי את מורסת לי פועלת בכסף. או לפי הירושלמי, קידושי כסף פועלים בממון, קידושי שטר פועלים באיסור, קידושי ביה פועלים באישות. אבל כששאר שני האלמנטים הנוספים נגררים בעקבות האלמנט המרכזי שבו אתה פועל. כשאתה מקדש בכסף, אתה פועל יותר בזיקה הממונית, והדברים האחרים מתפשטים. כשאתה פועל לפי הבבלי בלשון קידושין, אתה פועל באיסור, ומשם מתפשט לדברים האחרים. אם כך, לפי המהלך הזה שאנחנו מציעים כאן, אזי ניתן לראות פה את מה שדיברתי, שגם למסקנה בעצם כל אחד ממעשי הקידושין לפי הירושלמי, או כל אחד מלשונות הקידושין לפי הבבלי, בעצם פועל בצורה ישירה יותר בכיוון מסוים. ולמשל, כשאני רוצה לפעול על התפשטות הקידושין, אני צריך לפעול דווקא בלשון קידושין לפי תוספות. כן? ולמשל, אם אין מושג של איסור בעוברים וכולי, אז שם ודאי שאם אדם רוצה לקדש אישה מעוברת שיש לה עובר, רוצה להגיד שעובר שמאה מקודש, ולכאורה הוא צריך לעשות את זה יותר בקידושי כסף ולא בקידושי ביאה, כי לא שייכת ביאה בעובר, וכמובן לא שייך שטר בעובר, לא שייך איסור בעובר, כי הוא עוד לא נולד. אבל יכול להיות שזיקה ממונית יכולה להיות לו, ואז דרך זה אפשר להתפשט וכולי. אלה הם העקרונות, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. עד כאן.